אז בוקר טוב. זה זמן של הנחיות תרגול של הבוקר. ואני רוצה גם היום להתחיל עם אותה אזהרת מסע, שלא חייבים ככה לנסות לתפוס את הכל, לא חייבים לנסות לזכור את הכל, ככה להיות עם איזו הקשבה פתוחה, ולראות מה נוחת, מה נכנס, מה נשאר, מה שכן כן ומה שלא לא. אז גם היום התרגול הבסיסי שלנו נשאר אותו דבר. אנחנו עובדים עם עוגן שבחרנו לתרגול. זה יכול להיות תחושה של הנשימה, אולי באזור של האף, הנחיריים, אולי באזור של הבטן, אולי בכל הגוף. זה יכול להיות אזור מסוים בגוף שאליו אנחנו חוזרים כל פעם. ואם מרגישים ככה מספיק יציבות, אז העוגן של התרגול גם יכול להיות הרבה יותר פתוח. ככה, מה שעולה עכשיו, מה שעולה עכשיו מהגוף, מהחושים. אנחנו רוצים שהעוגן שאליו אנחנו חוזרים בתרגול יהיה מקום שהוא יחסית נוטרלי בשבילנו, יחסית אפשר שם לנוח, לא מקום טעון מדי. שומעים אותי? Okay. לא מקום טעון מדי, לא מקום שהוא מעורר איזשהו קושי באופן מיוחד. אז זה התרגול הבסיסי שלנו. ככה איזושהי התכוונות בסיסית להיות כאן, בתוך החיים, עם התחושות, בתוך החוויה שלי כרגע, איזושהי נכונות בסיסית להיפתח עוד ועוד למה שקורה, נעים, לא נעים, איזושהי נכונות בסיסית לפתח איכויות פנימיות של יציבות, של אכפתיות. וידיעה שהתודעה שלנו, השליטה שלנו בה מאוד מוגבלת. ואנחנו נתונים לדפוסים שונים, והתודעה נודדת. וכל פעם שאנחנו שמים לב שזה המצב, אז פשוט לחזור ברכות, בלי לשפוט את עצמנו, לחזור אל העוגן שבחרנו בשביל התרגול. אז זה התרגול הבסיסי שלנו, וזה מצוין, ואפשר רק להיות עם זה, ועל זה אפשר להוסיף עוד דברים לשים לב אליהם. אבל לא חייבים, גם התרגול הבסיסי זה מעולה לגמרי. ככה, עוד כמה מילים לגבי האקונימיטי. יש שתי מילים בשפה הפאלי ובטקסטים הבודהיסטיים המוקדמים שמתרגמים אותם לאקונימיטי באנגלית. המילה הראשונה זה אופקה, שהתרגום המילולי של המילה אופקה זה לראות את התמונה הגדולה, התמונה הרחבה. עוד תרגום אפשרי של המילה אופקה. אופקה זה גם מילה שמשתמשים בה בהינדי מודרנית. ובהינדי מודרנית זה יותר לכיוון של לראות עם סבלנות. לראות את הדברים עם סבלנות. או לראות את הדברים עם הבנה. אז המילה אופקה יש בה את העניין של ראייה. ראייה רחבה, ראייה שמבינה, ראייה שיש בה סבלנות. וזה יכול להבהיר לנו משהו מהדבר הזה, מהאקונימיטי, איזשהו צד מסוים. המילה השנייה שמתורגמת לאקונימיטי, מילה קצת ארוכה, זה טטרה מג'ה טטה, שאפשר לתרגם את זה כלהיות באמצע של כל זה, עם איזון, עם יציבות, עם נוכחות, להיות באמצע, באמצע של הדברים. אז אם התרגום של המילה אופקה זה יותר לכיוון של לראות את הדברים, ראייה רחבה, התרגום של המילה הזאת, טטרה מג'ה טטה, זה להיות בתוך הדברים, לא רק לראות אותם מרחוק, אלא ממש להיות איתם, באמצע, בלב. אז אפשר לראות את זה כשני אספקטים, שני כיוונים שאפשר להסתכל ולהבין את האקונימיטי. כמו שאתמול סטיבן אמר, האקונימיטי נמצא בהרבה מאוד רשימות במסורת הבודהיסטית. בכל הרשימות שהוא מופיע, הוא תמיד מופיע אחרון. ככה, בתור איזה איכות שכל האיכויות האחרות ככה מטפחות אותה, מבנות אותה, מובילות אליה. זה שגם היא מטפחת ומאפשרת את האיכויות האחרות. בין יתר היא נמצאת ברשימה של איכויות הלב שאתמול דיברנו עליהן. והאקונימיטי כאיכות של הלב, אז במסורת מדובר שכל אחת מאותם איכויות לב יש להם מה שנקרא אויבים. שאויבים זה איזשהו דרך להבהיר בעוד איזשהו צורה מה זה. יש אויב קרוב ויש אויב רחוק. האויב הרחוק זה ההפך. זה איכות שהיא הפוכה. האויב הקרוב זה איכות שהיא מאוד מאוד קרובה והיא יכולה להתחזות ולהידמות לאקונימיטי, אבל זה לא זה. זה איכות שאנחנו יכולים להרגיש שכן, אנחנו מאוד אקונימוס, אבל זה סוג של מלכודת, זה ליד, זה לא זה. אז האויב הרחוק של האקונימיטי זה הריאקטיביות. אנחנו חווים דברים ומיד מגיבים, בלי שום רווח. מגיבים בסלידה, מגיבים בהשתוקקות. ככה איזה מין תגובה פנימית שאין בה שום מרווח. ככה הדברים מיד מושכים אותנו, דוחים אותנו. אין את המרחב של האקונימיטי. אז זה האויב הרחוק, הריאקטיביות. האויב הקרוב של האקונימיטי זה החוסר אכפתיות. האקונימיטי כאיכות של הלב זה איכות שהיא איכות חמה, זה איכות שהיא אכפתית, שהיא מוכנה להיות עם הדברים, להרגיש את הדברים, בתוך החוויה שלנו, בתוך החיים, בתוך מערכות יחסים, בתוך מה שקורה סביבנו. הלב פתוח, הלב מרגיש, מושפע, לא רחוק. ולכן האויב הקרוב זה החוסר אכפתיות, כי חוסר אכפתיות זה יכול להרגיש מאוד כזה קול. כן, אנחנו בתוך אולי מערכת יחסים, ויש קושי, ויש קונפליקט, ואנחנו ככה באקונימיטי, אנחנו מרגישים, אנחנו לא מושפעים, אנחנו מעל הדברים, אבל ייתכן ששם איזה סוג של ניתוק, איזה סוג של חוסר אכפתיות, כאילו אנחנו מעל. אז יכול להרגיש את הקול הזה של אקונימיטי, אבל זה לא זה. אז זה טוב לשאול את עצמנו מדי פעם, האם זה באמת אקוונימיטי כשאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להכיל, שאנחנו כאן, שאנחנו קול, האם זה אקוונימיטי או האם זה החוסר אכפתיות שמתחזה? עוד דרך לחשוב על אקוונימיטי זה כהחלשות של המאבק, החלשות של ההתנגדות למה שיש, לחיים, המוכנות להיות שם, בתוך החיים, בלי המאבק. אז אפשר לחשוב על אקוונימיטי כמוכנות להיפתח עוד ועוד ועוד אל החוויה שלנו, אל החיים, אל העולם, אל העולם הזה עם כל מה שהוא מזמן לנו, דרך החושים, דרך התודעה. אפשר לחשוב על התהליך הזה כמו פרח שנפתח, נפתח לאט. וכמו פרח שנפתח, אנחנו נפתחים להכל. לא רק לאור, אלא גם לצל, לכל מה שיש. וכמו פרח שנפתח, אנחנו לא יכולים לפתוח את זה בכוח. יש לתהליך הזה את הזמן שלו. אנחנו צריכים סבלנות. לפתיחה הזאת לא צריכים לשבור את ההגנות שלנו בכוח. ומה שהרבה פעמים עוזר ותומך זה לפתח איכויות שתומכות בתהליך הזה, איזשהם איכויות של יציבות פנימית, כוח פנימי ואיזון מול קושי וכאב. זה מה שמאפשר לפרח הזה להיפתח, ככל שאנחנו מפתחים בתוכנו את היציבות הזאת, את המקום, את המרחב הפנימי. הדברים פחות מאיימים עלינו, פחות מפחידים. ככה הפרח הזה יוכל להיפתח. והתהליך הוא לא תהליך שהוא דווקא לינארי, וככה גם התרגול שלנו. זה לא הולך רק מסגור לפתוח. אז אנחנו יושבים בתרגול ומשהו קורה. יש איזה אולי זיכרון שמפעיל בתוכנו משהו. יש איזה התכווצות, יש איזה סיפור שאנחנו נסחפים לתוכו. ואנחנו בתוך הריאקשן, בתוך התגובתיות. ואז אנחנו שמים לב שזה המצב. ואולי אנחנו יכולים ככה קצת לשחרר. אז זה התהליך של התרגול של האקוונימיטי, reacting and letting go. ועוד פעם, reacting למשהו. מגיבים למשהו שקורה לנו, נכנסים לתוך איזה שערה. ואז משחררים את זה. ככל שזה חוזר על עצמו שוב ושוב, אנחנו לומדים את התנועה הזאת הפנימית של ההרפיה. זה לימוד, זה מיומנות, זה פיתוח של אמון. אמון בזה שזה בסדר. אנחנו יכולים להיות כאן, בתוך החיים. לאט לאט מרפים את הצורך להימלט מחוסר נחת, מכאב, לאחוז בהנאה. מוכנים פשוט להיות כאן עם מה שמגיע. אמון, אמון בחיים. לאט לאט ככה מפחיתים את הפחד, מתוך זה ששוב ושוב אנחנו מוכנים עוד פעם להיות פה ועוד פעם להיות פה. אנחנו רואים שזה בסדר והפחד פוחת. זה התהליך. מפחיתים את הצורך לשלוט בחוויה שלנו, שתהיה דווקא כזאת ולא אחרת. זה תהליך של חיים, זה תהליך שאנחנו כל פעם צריכים להזכיר לעצמנו שוב ושוב את האמון הזה, לבנות אותו שוב ושוב. וזה תהליך שהוא חי ונושם, לא תהליך שפשוט עושים אותו וזהו. תהליך שאנחנו מאבדים את זה, נסחפים, ואז נזכרים שוב וחוזרים, וככה שוב ושוב. אולי 100 פעמים בתרגול, אולי 1,000 פעמים ביום. ולזה משמש לנו ההיזכרות ואז החזרה אל ההווה, אל העוגן של התרגול. כן, הרבה משתמשים בדימוי כזה של אילוף של חיה. לא מחזיקים אותה קרוב מדי, מאפשרים לתודעה שלנו לנדוד, לעשות את מה שהיא עושה, אבל גם לא משחררים אותה יותר מדי. מחזירים אותה מדי פעם. אפשר לחשוב גם על דימוי כזה, כמו ילד בפארק, הורים שולחים עם הילד לגן משחקים, מאפשרים לו להסתובב שם, לשחק, אבל הם שם, הם מסתכלים. ככה גם אנחנו עם התודעה שלנו. מאפשרים לה לשחק, להיות, אבל אנחנו שם, צופים. לפעמים הילד הזה מתרחק יותר מדי וצריך ככה קצת להחזיר אותו, לתת איזה גבול, לקרב אותו. לפעמים אפשר פשוט לשחרר אותו יותר. איזשהו חוכמה, איזשהו תבונה שאנחנו בונים בתוכנו. מתי לשחרר, כמה לשחרר, מתי להחזיק יותר צמוד. אבל מה שכל הזמן יהיה שם, בהורות הטובה, עם הילד הזה בגן, משחקים, בפארק, יש שם את הקשר. יש שם אכפתיות. יש שם אהבה. וזה האיכויות שאנחנו רוצים לפתח עם עצמנו. איכות של קשר, של אכפתיות, של אהבה. לא להיות מעל עצמנו כמו עם שוט כזה. אלא מרחב פנימי שיהיה לנו נעים להיות בתוכו. נעים לשהות בתוכו, נעים לחיות בו. אז אנחנו רוצים יותר ויותר לגלות עניין, לחקור, להתעניין בתהליך הזה. איך אנחנו נסחפים לכל מיני מקומות, נלכדים בתוך מחשבות, דרמות. איך אנחנו כאן יושבים התרגול הוא מאוד פשוט, לשבת כאן, לשים לב למה שקורה, אבל זה כל כך לא פשוט. לפעמים מה שסוחף אותנו זה איזו השתוקקות למשהו אחר שיקרה. אולי איזו פנטזיה או תכנון לעתיד. ולפעמים מה שסוחף אותנו זה דווקא איזה מין סלידה ממה שעכשיו קורה. תחושה שלא יכול להיות לנו טוב עד שהכאב הזה או החוסר נחת או עייפות יסתלקו. כשמתעניינים בתהליך הזה של ההיסחפות, אפשר לשים לב שכל פעם שאנחנו נסחפים עם משהו, אותו דבר כמו לוקד אותנו, ויש בו איזה ביטוי, איזה הבטחה. למשל, עכשיו אני עם איזו השתוקקות, עם איזה תכנון, או עם איזה זיכרון, יש איזה פיתוי שאני רק יהיה בתוך הזיכרון הזה, אני רק אפתור משהו, או אני רק אתכנן איך אני בהפסקה מגיע ועושה לי את הקפה או הטי, ואני אהיה שם, יש שם איזה פיתוי, זה טוב. זה בטח הרבה יותר טוב מאשר פשוט להיות כאן עם הדבר הזה, השעמום הזה אולי, החוסר נחת הזה, העייפות הזאת. אנחנו לא סתם נסחפים, יש בזה פיתוי. וגם כשאנחנו נסחפים לדברים לא נעימים, לסלידה, גם בזה יש ביטוי. אנחנו מרגישים שרק נוכל להיפטר מזה, אז יהיה לנו טוב. רק נוכל להיפטר עכשיו מהחוסר נחת, מהכאב, מהרגל שנרדמה. אז שם יש הבטחה לטוב. אז יש ביטוי. והרבה פעמים בגלל הביטוי הזה, אנחנו ממשיכים להיסחף עוד ועוד. ממשיכים עוד ועוד עם המחשבות, עם הסיפורים, עם הדרמות, כי יש ביטוי ששם זה יותר טוב, באיזשהו דימוי שלנו בעתיד, אחרי שנפתור את הבעיה הזאת, או נשיג מה שאנחנו רוצים להשיג. אז התרגול שלנו זה לראות שנסחפנו, להרגיש את הפיתוי שיש שם, אבל גם להרגיש שיש בזה כאב, בכל הסחפות, כי אנחנו כאן, והחיים שלנו הם רק כאן, החיים שלנו הם לא באיזה סיפור על עתיד, באיזה דמיון, החיים שלנו גם לא במה שהיה בעבר, אז אנחנו עכשיו כאן ואנחנו במקום אחר, יש בזה כאב, על להיות כאן ולא להיות כאן, לא להיות ממש נוכחים בתוך החיים שלנו. אז התרגול זה לראות את זה ולחוש את הכאב, את הוויתור, את המחיר שיש בהיסחפויות האלה, לחוש את הפיתוי גם שיש בהם, ואז לראות שיש לנו חופש. וזה החופש שבמסורת נקרא החופש של ה-renunciation, של ההתנזרות. כן, משהו מושך אותנו. ויש לנו חופש להגיד, לא, לא. עכשיו אנחנו מתרגלים משהו אחר. עכשיו אני יושב כאן, יושבת כאן, בשביל לנסות משהו אחר, לנסות להיות כאן. אני לא חייב, אני לא חייבת להמשיך עם הדבר הזה שבתוך התודעה שלי, עם הסיפור, עם הדרמה, עם ההיסחפות. יש לי בחירה. אני יכול לבחור אחרת, אני יכול להתנזר מהפיתוי הזה, לבחור פשוט להיות כאן, נעים, לא נעים. זה כמו שרציתי שיהיה, או לא כמו שרציתי שיהיה. זה עכשיו החיים. זה עכשיו החיים. לבחור בזה, בחיים. אז זה שוב ושוב בחירה בחיים. זה התרגול. אז האיכות הזאת של האקוונימיטי זה איכות שמבוססת על איזושהי הבנה. על תובנות אל החיים שלנו. שמתוך התובנות האלה אחר כך אנחנו יכולים להסתכל בחיים שלנו, בחוויה שלנו, בפרספקטיבה, בסבלנות, בתבונה, כמו שהמילה אופקה מרמזת. וזה דורש איזושהי מוכנות שלנו ללמוד מהחוויות. איזושהי מוכנות שלנו לא רק להיסחף בתוך החיים, אלא לפתח איזושהי מחויבות לראות מה אנחנו יכולים ללמוד מכל חוויה שאנחנו חווים. אז ככה גם בתרגול שלנו. אז עכשיו אנחנו חווים משהו נעים, משהו לא נעים. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? איך זה יכול להעמיק את ההבנה שלנו על החיים שלנו? מה אני יכולה ללמוד על מה שקורה עכשיו? ממה שקורה עכשיו? האם החוויה הזאת שעכשיו אנחנו חווים היא חוויה קבועה? היא חוויה שנשארת אותו דבר? או שהיא חוויה שהיא משתנה? אז הניטשה, השינוי, כן, זה לא רק לדעת את זה בתור קונספט, אלא בכל רגע, בכל חוויה, לראות האם באמת זה הניטשה? האם באמת זה תהליך? האם באמת יש לזה התחלה? יש לזה אמצע? יש לזה סוף? או שזה משהו שהוא כזה פיקס, שנשאר, שקבוע? אנחנו יכולים לגבי כל חוויה לשאול את עצמנו, האם החוויה הזאת היא יכולה לספק אותי לאורך זמן? האם אני יכול לנוח בחוויה הזאת לאורך זמן בסיפוק? או שהאם הטבע של החוויה שעכשיו אני חווה, יש בה משהו שהוא לא באמת באמת מספק, או שמספק זמנית? אז הדוקה, איך אנחנו יכולים לראות את הדוקה, את החוסר סיפוק, את החוסר נחת, לא בתור איזה רעיון, אלא בכל רגע, עם כל חוויה. ולשאול את עצמנו, איפה אני יכולה למצוא סיפוק בתוך החיים? ואיפה אין ממש סיפוק? על מה אפשר לסמוך ולנוח? ואיפה אי אפשר ממש לסמוך ולנוח? והאנטה שסטיבן אתמול דיבר, החוויה שעכשיו אנחנו חווים, החוויה שעכשיו אני חווה, האם אני יכול להגיד שזה שלי? האם באמת החוויה הזאת שייכת לי? האם באמת אני זה החוויה הזאת? אם אני עכשיו מרגיש כעס, האם זה אומר שאני אדם כועס? או שעכשיו פשוט עלה כעס? בגלל כל מיני נסיבות ותנאים, עלה כעס. האם זה שייך לי הכעס הזה? שעלה בגלל כל מיני תנאים שונים, ידועים לי או לא ידועים לי? אז איזושהי נכונות בסיסית ללמוד מהחוויה, לחקור את החוויה שלנו. פחות פחות להיות ממוקדים במה החוויה עכשיו, אם היא נעימה או לא נעימה, ויותר להיות ממוקדים במה היחס שלי לחוויה ומה אני יכול ללמוד ממנה. ושלושת התחומים הגדולים של החקירה, העיקריים של החקירה שמומלצים, זה התחומים האלה של הניטשה, של הדוקה ושל האנטה. אז יכול להיות שבשלב הזה של הריטריט אנחנו כבר מרגישים שככה אנחנו קצת פחות מוטרדים, התודעה קצת יותר שקטה, יש יותר מרווח פנימי, ויכול להיות שאנחנו מרגישים שזה ממש לא המצב ואנחנו עדיין בתוך סערה, בלבול, חוסר בהירות. אולי זה משתנה, לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. אבל גם כשאנחנו מבולבלים, מוטרדים, גם כשאנחנו חרדים, או כשאנחנו, יש איזה ספק שמקנן בנו, או חרטה, או חוסר נחת, גם כשיש בנו ערפול או סלידה חזקה ממשהו, אז ברגעים האלה יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שהתרגול לא הולך, שהתרגול לא טוב, שלא מצליח לנו. זו נטייה מאוד חזקה שאנחנו חוזרים, הנטייה הזאת למדוד ולהעריך את התרגול ולהעריך את מה שקורה לנו לפי אם עכשיו נעים לי או לא נעים לי, אם עכשיו שקט לי או לא שקט לי. אבל אפשר לשים לב שגם ברגעים האלה בזמן ששמנו לב שאנחנו מוטרדים או שאנחנו כועסים או שאנחנו מורפלים, או מה שזה לא יהיה, אז יש בנו משהו שזיהה שזה המצב. והתודעה הזאת שזיהתה שזה המצב, זו תודעה שהיא לא מורבבת. יש בנו חלק באותו רגע, חלק שהוא נבון, שהוא יודע, שהוא לא מורבב עם המצב. התודעה שיודעת את הבלבול היא לא מבולבלת. התודעה שיודעת את חוסר הנחת היא לא חסרת נחת. אז האובייקטים שהתודעה מתבוננת, שהתודעה שמה לב אליהם, הם משתנים, כמו עונות, כמו מזג אוויר, לפעמים קר, לפעמים חם, לפעמים מעונן וגשום, ולפעמים בהיר. האובייקטים משתנים. אבל יש בנו איזשהו חלק שיודע, שיודע את השינוי הזה, שיודע את מזג האוויר. לפעמים החלק הזה לא נגיש, לפעמים אנחנו שוכחים, ולפעמים הוא יותר נגיש. אבל בעצם בכל פרק של תרגול אנחנו יודעים את החלק הזה. אנחנו נוגעים בחלק הזה הרבה פעמים, כל פעם שאנחנו יודעים. כל פעם שאני יודע, עכשיו יש חוסר נחת. כל פעם שאני יודע, עכשיו יש מחשבות. אני במגע עם החלק הזה שיודע. איזשהו חלק שהוא פשוט שם, שהוא לא משתנה כמו המזג אוויר הזה. אנחנו מאוד רגילים להזדהות עם האובייקטים המשתנים, עם המזג אוויר המשתנה, עם השערות שבאות והולכות, עם הרגשות השונים, מצבי הרוח. וחלק מהתרגול שלנו זה ללמוד לאט לאט להזדהות יותר עם החלק שיודע. ככל שנוכל להזדהות איתו יותר, להכיר אותו יותר, להכיר בו נוכחות שלו, משהו בנו ישתנה, משהו בנו יתרחב, משהו ביציבות, בנוכחות. תרגול נוסף שאנחנו יכולים לתרגל, זה כמו תבלין כזה לתוך התרגול שלנו, תשומת לב, ככה במשך היום, זה לגבי תחושת העצמי. לפעמים אנחנו חווים את עצמנו, אולי רוב הזמן, כמצומצמים, לכודים בתוך איזה אני, עם מתחים, עם מאבקים, לכודים בתוך כל מיני סיפורים. אנחנו רואים את העולם בתור איזה מין נקודת מרכז שקוראים לה כל מיני דברים, כמו איזה focal point. בנקודת מרכז הזאת שקוראים לה דברים, כאילו אני נמצא כאן וקוראים לי דברים, ויש את הזיכרונות שלי והמחשבות שלי והבעיות שלי, הנקודה הזאת היא די מצומצמת, היא די צרה. אבל יש זמנים אחרים שפתאום המרכז הזה שקורה לו הכל, הוא קצת נפתח, הוא קצת מתרחב. אז מאוד מאוד שווה לשים לב לתחושת העצמי הזאת, איך לפעמים היא נוצרת, מתמצקת. ובזמנים אחרים אולי אנחנו פחות שמים לב ומשהו נפתח יותר, משהו פחות מוצק, קצת יותר אוורירי, קצת יותר רחב, זה פחות אני עם האינטרס שלי, עם הקיבוץ שלי, עם הבעיות שלי, עם הסיפור שלי. כן, זה עדיין אולי קיים ברקע, אבל פחות אוחז בי בחוזקה. לשים לב שיש רגעים כאלה ויש רגעים כאלה. להתעניין בתהליך הזה. בתנועות הפנימיות, התנודות הפנימיות האלה. אז עוד ככה עולם שלם של חקר שאנחנו יכולים לעשות, של תרגול שאנחנו יכולים לעשות, או פשוט איזה תבלין כזה, מדי פעם לשים לב מה קורה עכשיו עם תחושת העצמי. אנחנו יכולים מדי פעם גם ככה ממש לשחק עם זה. למשל, אני יכול עכשיו לחוות את עצמי כעצמי, כאן, יושב, מצומצם, קולט את כל העולם דרך החושים שלי, כאילו הכל מגיע אליי והכל מתייחס אליי ולסיפור שלי, עם העניינים שלי. אבל אז אולי אני יכול לזכור שכאן לידי, יושב או יושבת עוד מישהו, עוד מישהי, וכנראה שגם הם חווים את העולם בצורה די דומה. אולי אני יכול לרגע לדמיין כאילו אני עכשיו הוא או היא חווה את העולם דרך החושים של מי שלידי. אז אני עכשיו חווה את עצמי כמרכז העולם שהכל קורה לו, איזה focal point, ויש פה עוד איזה focal point לידי, ושם יש עוד, עוד אחת, ושם יש עוד אחד. מעניין, משהו קצת נפתח, זה לא רק אני, יש עוד ועוד 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 כאלה. פה לידי, זה כבר פותח איזה משהו, מהצמצום הזה. איזושהי פרספקטיבה. על איזשהו תרגיל קטן שאפשר לעשות עם עצמנו. כל אחד חווה את עצמו כסובייקט שפועל בעולם, כסוכן כזה, אג'נט, שפועל בעולם והעולם פועל עליו. אבל בעצם יש פה סובייקט ופה סובייקט ופה סובייקט. עוד תרגול שאפשר לעשות בהקשר הזה של התחושת עצמי זה פשוט לפתוח את עצמי יותר. אני מרגיש שאני מצומצם. לפתוח את תשומת לב עוד יותר, דרך החושים, אולי קצת לפקוח את העיניים ולשים לב לעצים, לציפורים, לצלילים. לחוש יש קשר, זה לא רק אני בתוך הקופסה המצומצמת שלי, שהכל קורה לי, אלא יש פה עוד כל מיני דברים, ויש קשר, הדברים משפיעים עליי, אני משפיע או משפיעה על הדברים האחרים. יש עוד דברים שמתקיימים בעולם בלי קשר אליי, עם קשר אליי, שצומחים, לשים לב לטבע, לשמש, לאור, לצל, ליופי, קצת לצאת מהקופסה המצומצמת הזאת, לפתוח את תשומת הלב. לא הכל רק מתרכז סביבי. אז זה גם עוד איזשהו תרגול כזה של לפתוח, לפתוח את תשומת הלב, לפתוח את הפרספקטיבה. עוד איזשהו תרגול בהקשר הזה זה לשים לב למרחב. אנחנו מאוד רגילים לשים לב לעצמים במרחב, ופחות לשים לב לחלל שבין העצמים. אם זה אובייקטים פנימיים או חיצוניים, אז יותר לשים לב לזה שיש חלל, יש מרחב, ולא רק עצמים שמופיעים במרחב. יש מרחב בתוכי. איך אפשר לחוות מרחב בתוכי? לפעמים הכל מרגיש ככה מצומצם וצר, ולפעמים יותר רחב ופתוח. יש מרחב בין תחושה לתחושה. תחושה מופיעה, ואז עוד תחושה. הם מופיעו בתוך איזשהו מרחב מסוים, בין מחשבה למחשבה. יש מרחב בתוכנו, יש מרחב סביבנו, יש חלל סביבנו. בעולם אנחנו יכולים להסתכל ולראות את העצמים ולראות את המרווחים ביניהם. זה פותח משהו בתוכנו, משהו בקיבוץ, משהו בצמצום. המרחב, החלל תמיד מופיע שם, תמיד נמצא שם. תמיד נמצא שם ובתוכו מופיעים התופעות. ואנחנו יכולים להרגיש שבעולם, ואנחנו יכולים להרגיש שבתוכנו, יש איזה מרחב אולי שיכול לקבל, שיכול להכיל את מה שקורה, את המחשבות, את מצבי הרוח, את התחושות, את התפיסות. התרגול הזה יכול להזכיר לעצמנו שאנחנו יותר גדולים ורחבים ממה שנדמה לנו. יותר גדולים מהבעיות שלנו, מהסלידה והמשיכה שלנו, מהכוחות הפנימיים שפועלים בתוכנו. כי יש מרחב שבתוכו כל זה פועל. ולסיום אני אזכיר שאפשר גם מדי פעם להשתמש במשפט הקטן הזה, במנטרה הקטנה הזאת, זה ככה. עכשיו התודעה שלי ככה. ואז מגיעה מחשבה. מחשבה זה ככה. חוסר מנוחה זה ככה. תחושה בגוף זה ככה. It is the way it is. הדברים הם פשוט ככה, כפי שהם. אז בואו נמשיך בתרגול שקט ב-20 דקות הקרובות. אז זה זמן עכשיו לתרגול בהליכה ופגישות בקבוצות לקבוצות 3 ו-4, קבוצה 3 עם סטיבן, קבוצה 4 איתי. הפגישות יהיו כאן על הדשא הגדול.